לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, בלכות זכייה ומתנה, בפרק העשירי. הלכה א' אומר הרמב״ם, שכיב מרע שמר תנו מנה לפלוני, ומת, יתנו לאחר מיתה, שדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין הן, ואין חוששין שמה על מנה שיש לו קבור, הוא אומר, אין לחשוש שכוונתו למנה מסוים שמקומו אינו ידוע לנו. הלכה ב' וכן שכיב מרע שאמר הלוואה או פיקדון שיש לי ביד פלוני, ששייכים לי ונמצאים ביד ראובן, תנו אותה לפלוני, לשמעון. דבריו קיימין, ואינו צריך למעמד שלושתן. אין צורך שראובן ושמעון יהיו נוכחים בציווי השכיב מרע, שלא כאדם בריא שאמירתו מועילה כהקנאה רק עם שלושתם נוכחים. וכן, אם אמר תנו שטר פלוני לפלוני, שטר חוב שאדם בריא יכול להקנותו לחברו רק בכתיבה ומסירה, זכה במה שיש בשטר. הוא כאילו כתב ומסר, אף על פי שלא משך השטר, ואין היורש של השכיב מרע יכול למחול שטר זה, שניתן במתנת שכיב מרע. ומפני מה המוכר או הנותן שטר חוב לחברו, וחזר היורש ומחלו מחול, ושכיב מרע שנתן שטר חוב, אין היורש יכול למחול, מפני שקניין הראיה שבשטר מדבריהם, מדברי חכמים, אבל מן התורה אי אפשר להקנות דבר שמשמש רק כראיה ואין לו ערך עצמי. לפיכך היורש עדיין זה השטר שלו, הוא מן התורה ומוחלו. ומתנת שכיב מרע, אף על פי שהיא מדבריהם, עשו אותה כשל תורה. הוא כאילו קנה ממון שבשטר מן התורה והגיע לידו, ולא נשאר ליורש בו קניין, ולפיכך אינו מוחל. הלכה ג' שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי, אם אמר תנו, נותנין. לא אמר תנו, אין נותנין. שמה לא אמר מנה יש לפלוני בידי, אלא כדי שלא יאמרו על יורשיו שיש להן ממון. הלכה ד' לפיכך אם אמר דבר זה דרך הודעה ולא היה שם חשש או רמה שניכר מדבריו שכוונתו להודות על ממון המוחזק בידו שאינו שלו, נותנין, אף על פי שלא אמר תנו. הלכה ה' כיוצא בו ראו את אביהן שהתמין מעות בשידה, תיבה ומגדל בארון, ואמר של פלוני הן, של מעשר שני הן, אם כמוסר דבריו להם, אם אמר זאת בסגנון ובאופן של אדם המוסר מידע לבניו, הרי דבריו קיימין, ואם כמערים שנראה להם שהוא רוצה להערים כדי שלא יקחו את הממון ואומר להם שהממון אינו שלו, לא אמר כלום. הלכה בה, וכן אם בא אחר ואמר להם, אני ראיתי את אביכם שהתמין מעות בשידה, תיבה ומגדל, ואמר של פלוני הם, של מעשר שני הם, אם היו תמונים בבית, שזהו מקום שאין אותו האדם יכול לקחת את המעות משם, לא אמר כלום. בשדה דבריו קיימין. מכיוון שהיה יכול לקחת את המעות לעצמו, מאמינים לו כשאומר שאביהם אמר, שמעות של מעשר שני. כללו של דבר, כל שאילו יכול לנוטלן, דבריו קיימין. ואם לאו, לא אמר כלום. הלכה הזין, הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו, יתום שהיה תורך לחפש מעות מסוימות שאביו השאיר אחריו, ולא ידע איכן איך ביען, ואמרו לו בחלום, כך וכך הן, אמרו לו את סכומם המדויק, ובמקום פלוני הן, ושל פלוני הן, או של מעשר שני הן, ומצען במקום שנאמר לו, או במניין שנאמר לו, זה היה מעשה. ואמרו חכמים, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. הדברים שנאמרים בחלום אינם משנים כלל למעשה, ואין לסמוך על החלום לומר שהממון אינו שייך לבן. ואף על פי שהיו בו פרטים נכונים, ייתכן שמעורבים בו פרטים שאינם נכונים, ואין לחשוש להם. הלכה ח' שכיב מרע שהודעה שיש לפלוני בידו מנה, ואמרו יתומים חזר, ואמר לנו אבינו פרעתיו, נאמנין. ונשבעים על זה סט. נשבעים שבועת הסט שכך אמר להם אביהם, והיא שבועה שתקנו חכמים לאדם שכופר בתביעה נגדו. הלכה ת' אמרתנו, ואמרו יתומים, חזר ואמר לנו אבא פרעתיו, אין נאמנין. יש מפרשים שהיתומים אמרו שאביהם אמר להם פרעתי, לאחר שאמר להם תנו, ואינם נאמנים מכיוון שלאחר שאמר תנו, יש להניח שלא יפרע בעצמו. ויש מפרשים שהיתומים אמרו שאביהם חזר בו ממה שאמר תנו, ואמר שכבר פרה את החוב לפני כן, ובזה אינם נאמנים. אבל אם אמרו יתומים שאביהם אמר להם פרעתי, לאחר שאמר תנו, נאמנים. הלכה י' אמר מנה לפלוני בידי, ואמרו יתומים נתנו, אין נאמנים. שהרי לא אמר תנו, ומניין ידעו שחייבים ליתן, שמכיוון שלא אמר להם בצורה ברורה לתת, אולי תכנן לפרוע בעצמו את החוב. הלכה י' אמר תנו, ואמרו יתומים נתנו, נאמנים. ונשבעין אסת שנתנו. אם בעל החוב טוען שלא קיבל את חובו, נשבעים היתומים שבועת אסת ונפטרים. הלכה י"ב, שכיב מרע שנתן מנה לאחד, ואמר לו, הולך מנה זה לפלוני, הלך ומצאו שמת, השליח הגיע לידו וגילה שהמקבל מת, אם קיים היה בשעה שנתן לו השכיב מרע, אם המקבל היה חי בזמן שהשכיב מרע נתן את המנה לשליח, יינתנו ליורשי מי שנשתלחו לו, שדברי שכיב מרע כמסורין הן, ולכן המקבל זכה במנה מיד בזמן שניתן השליח, וכאשר מת זכו בו יורשיו, ואם לא היה קיים, יחזרו ליורשי המשלח שאין קניין למת. הלכה י"ג, שכיב מרע שאמר תנו 200 זוז לפלוני, ו-300 לפלוני, ו-400 לפלוני, אין אומרים כל הקודם בשטר זכה. סדר המקבלים הכתוב השטר או באמירת השכיב מרע אינו מקנה עדיפות לראשון לקבל תחילה, אלא כל המקבלים שווים בעניין זה, מפני שנראה מתוך דבריו שהתכוון לתת לכולם בבת אחת. לפיכך, אם לא הניח 900, חולקין הנמצא לפי מה שכתב להם, באופן יחסי לפי חלקם, שיש להניח שכוונת הנותן לתת אחוז גבוה יותר לבעל ה-400, ואם יצא עליו שטר חוב, הנכסי השכיב מרע גובה מכולן, מכל אחד ואחד כפי מה שנתן לו. כיצד? היה החוב 450, בעל ה-200 נותן 100, ובעל 300 150, ובעל ה-400 נותן 200. הלכה י' ד', אבל אם אמר תנו 200 זוז לפלוני, ואחריו 300 לפלוני, ואחריו 400 לפלוני, כל הקודם בשטר זכה. מקבלים לפי הסדר שהקודם לחברו זוכה בתחילה בכל חלקו, אפילו אם לא נשאר לזה שאחריו. לפיכך, אם יצא עליו שטר חוב, גובה מן האחרון. אין לו, גובה מי שלפניו. כלומר, אם ה-400 של האחרון אינם מכסים את החוב, גובה מבעל ה-300. אין לו, גובה מי שלפני פניו. הלכה ט"ו, שכיב מרע שאמר ידור פלוני בבית זה, יאכל פלוני פירות דקל זה, לא אמר כלום, שלא יקנה להם דבר שיש בו ממש, שדברי שכיב מרע הם כקניין, ולא ניתן להקנות דבר שאין בו ממש, שהדירה והאכילה וכיוצא בהן ערן כדיבור וכשינה, שינה נקנין, אבל אם אמר תנו בית זה לפלוני כדי שידור בו עד זמן פלוני, או תנו דקל זה לפלוני כדי שאוכל פירותיו, דבריו קיימין, שרי יקנה להן הגוף לפירות, יקנה את גוף הבית או העץ לעניין השימוש או ההנאה מהתוצרת, והגוף, דבר שיש בו ממש, וכן כל כיוצא בזה. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר קניין בלכות זכייה מתנה בפרק העשירי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר קניין בלכות זכייה מתנה בפרק 11, הלכה א', שכיב מרע שאמר נכסים אלו לבניי, אין הבנות בכלל שיש להניח שאינו רוצה לשנות מדין ירושה שבתורה, שלא כברי ששולח מתנה שהבנות בכלל. היה לו בן אחד ובת, או בן ובן הבן, אף על פי שאמר לבניי, שהוא לשון רבים, אין נותנין אלא לבנו, שהבן האחד נקרא בנים. הלכה ב', שכיב מרע שאמר נכסי לטוביה, הוא מת, הוא בא אחד ששמו טוביה, ואמר אני הוא, נוטלן, ומוחזק שמו רב טוביה, אינו נוטלן, שאנו אומרים שאינו אותו אדם שאליו התכוון. ואם היה שכיב מרע גס בו, היה רגיל בו, וקורא אותו בשמו, נוטלן. הלכה ג' באו שניים לתבוע וכל אחד מהם מוחזק שמו תוביה, אם היה אחד מהם תלמיד חכמים קודם, שמצווה גדולה לענות תלמיד חכם מנכסיו, ויש להניח שאדם הולך למות רצה לקיים מצווה זו. אין בהם תלמיד חכמים, והיה אחד מהם שכן או קרוב, הוא קודם, שנאמר טוב שכן קרוב מאח רחוק, ויש להניח שהתכוון לתוביה שכן. היה אחד שכן ואחד קרוב, השכן קודם. שניהם קרובים או שניהם שכנים או שניהם תלמידי חכמים, יעשו הדיינים כמו שיראה להן. כל מי שדעתה נוטה שעל זה אמר, נותנים לו, וכן אם היו רבים. הלכה ד' שכיב מרע שאמר נכסי לפלוני ופלוני ופלוני, חולקין בשווה, אפילו אין מאה. הלכה ה' אמר נכסי לפלוני ולבני, פלוני נוטל מחצה, וכל בניו מחצה, מכיוון שלא פרטם, אלא השוות כולם לפלוני. ומעשה באחד שאמר לאשתו, נכסי ליך ולבנייך, ואמרו חכמים, תיטול היא מחצה, וכל הבנים מחצה. הלכה ו' אמר לפלוני ופלוני ובני פלוני, נוטלין בני פלוני מחצה, והשניים הראשונים מחצה. מפני שחילק דבריו לאמירה פרטנית, לפלוני ופלוני, ואמירה כוללת בני פלוני, ולכן יש להניח שרוצה לתת מחצה לכל קבוצה. הלכה זין, שכיב מרע שאמר יחלוק פלוני בנכסי, איתול מחצה, תנו חלק לפלוני בנכסי, איתול אחד משישה עשר, שנותנים לו את הפחות שבשיעורים שיכול להתפרש לפי לשון זו, ויש מי שהורה איתול רביע הנכסים, שלדעתם הביטוי תנו חלק משמעו שיעור של רביע. הלכה ח', שכיב מרע שאמר תנו חלק לפלוני בבור היין שיש לי, איתול רביע יין, אמר תנו לו בו חלק לחבית, חלק מהיין שבבור לצורך החבית שלו, הרי מעט, ואיתול שמין היין, איתול שמינית היין. השכיב מרע גילה דעתו שכוונתו לחלק מצומצם יותר, ואיתול המקבל שמינית היין שבבור. אמר תנו לו בו לקדרה, נוטל חלק משנים עשר מן היין. אמר תנו לו בו חלק לתפיח, קט קטן לשתייה, נוטל חלק משישה עשר מן היין שבבור, שהרי גילה דעתו שלחלק מועט התכוון. הלכה ט' ואין גומרין מן השיעורים האלו, אין ללמוד מהם לדין אחר. הלכה י' שכיב מרע שאמר תיטול אשתי כאחד מן הבנים, נוטלת כאחד מבניו, ואם נולדו לו בנים אחר הצוואה, מצטרפין עם אלו שהיו בשעת הצוואה, ונוטלת חלק עם כולן. כיצד? היו שלושה בנים בשעת הצוואה, ולאחר מכן נולדו לו שניים, נוטלת חלק כאחד מן החמישה, שהוא שטות כל הממון, שישית מנכסיו, שכן יחד איתה יש שישה יורשים. הלכה י' ואינה נוטלת אימאן אלא בנכסים שהיו לו בשעת הצוואה, אבל בנכסים שבאו לו אחר הצוואה, אין לה בהן חלק, שאין אדם מקנה דבר שאינו ברשותו. הלכה י' שכיב מרע שאמר מטלטלין שלי לפלוני, נוטל כלי תשמישו, אבל לא חיטים וסעורים וכיוצא בהן, שאינם נקראים מטלטלין בלשון בני אדם. אמר כל מטלטלין שלי, נוטל הכל. הלכה י' אמר כל המטלטל, כל דבר שניתן לטלטלו, נוטל אף הריחיים התחתונה וכיוצא בה, שאומנם אין רגילים לטלטלה, אך אפשר לטלטלה. הלכה תדבב, שכיב מרע שאמר נכסי לפלוני, נוטל כל המטלטלין וכל הקרקעות והבגדים והעבדים והבהמה והעופות והתפילין עם שאר ספרים, הכל בכלל נכסים. אבל ספר תורה יש בו ספק אם הוא בכלל נכסים או אינו, מפני שאסור למכור אותו אלא ללימוד תורה או לנישואין. לפיכך, אם תפסו, אין מוציאין מידו. הלכה תת זין, שכיב מרע שאמר תנו 200 זוז לפלוני בני בכורי בראוי לו, כפי הראוי לו, נוטלן ונוטל בכורתו. כלומר שמסתבר לפרש את דברי האב שכוונתו לתת לבכור 200 זוז, כפי שראוי לו לקבל על מעשיו הטובים, נוסף על חלק הבכורה. הלכה י"ז, אמר בבכורתו, אם האב אמר שנתינת ה-200 זוז היא משום חלק הבכורה, ידו על העליונה, יכול לבחור את הסכום הגבוה מבין השניים. רצה חלק בכורה, נוטל. רצה 200 זוז, נוטל. הלכה י"ח, וכן אם אמר תנו 200 זוז לפלונית אשתי בראוי לה, נוטלתן, ונוטל את כתובתה, ואם אמר בכתובתה, ידע על העליונה. הלכה י"ט, אמר תנו 200 זוז לפלוני בעל חובי בראוי לו, נוטלן, ונוטל חובו. אמר בחובו, אין לו אלא חובו. אפילו אם החוב פחות מ-200 זוז, נוטל את החוב בלבד, ואינו נוטל יותר משום שנראה כריבית. אבל אם לא אמר בחובו, הרי זה כמתנה שאינה קשורה להלוואה, ורשאי ליטול 200 זוז. הלכה כף, שכיב מרש אמר תנו 400 זוז לפלוני ועיסה ביתי, הרי זה כמי שנתן לו שתי מתנות, כל איזה שירצה מהן ייקח. שהמתנות אינן תלויות זו בזו, אלא רשאי המקבל לקחת אחת מהן או שתיהן כפי רצונו. לפיכך, אם רצה לקח המאות ולא עיסה הבת, ייקח. אבל אם אמר ייקח ביתי ותנו לו 400 זוז, הרי זה תנאי, ולא יזכה במאות עד שיקח הבת. הלכה כ"א, שכיב מרש אמר תנו 400 זוז לביתי בכתובתה או לכתובתה, שתכניס לבעלה בנישואיה, ורושמים זאת בכתובה, ובמקרה של גירושין או התעלמנות, היא מקבלת חזרה את הסכום. אם דרך אנשי העיר להוסיף בשומת הנדוניה, ולכתוב שווה מנה ב-200, שהיו מקומות שנהגו לכתוב בכתובה סכום כפול ממה שהקלה הכניסה בפועל, וזאת כדי להוסיף בכבודה, שיחשבו העם שהיא מכניסה לבעלה ממון רב. אינה נוטלת אלא 200, שהרי לא אמר 400 זוז סתם, אלא לכתובה, כלומר תנו לה מה שתהיה שומתו בכתובה 400 זוז. הלכה כ"ב אמר תנו נדוניה לביתי כך וכך בגדים, כך וכך כלים, וזלו הבגדים והכלים אחר כן, כלומר הוזל מחירם, ואפשר לקנות את מניין הכלים או הבגדים שאמר בסכום נמוך יותר, הרווח ליתומים, ונותנים לה כשיעור הזול, נותנים לה את הבגדים או הכלים לפי מחירם כעת ומרוויחים את ההפרש. וכן אם אמר תנו 400 זוז דמי היין לביתי, 400 זוז כשווי יין זה, שימכרו ויתנו לה את הכסף, והוקיר היין, נהיה יקר יותר, הרווח ליתומים, ונותנים לה 400 זוז בלבד, שימכרו את היין בסכום גבוה יותר, הם מקבלים את הסכום העודף לעצמם. מעשה, באחד שהיה יוצא בקולר, שהוליכו בשלשלות על מנת להוציאו לאורג, ואמר תנו לפלוני 400 זוז מיין מקום פלוני, ואמרו חכמים ייטול 400 זוז מדמי אותו היין, לאחר שימכרו אותו, שלא נתכוון ליתן לו מן היין משקל 400 זוז, ולא נתכוון אלא לדמים, וזה שיחדן ביין ליפות את כוחו, שלא יכלו לדחותו לנכסים אחרים. ושוב, מעשה באחד שמת ואמר הדקל לביתי, והניח שני חצאי דקל, שהייתה לו שותפות בשני דקלים, ואמרו חכמים, תיטול השני חצאים, שלזה נתכוון, והן שקרה דקל, ששני החלקים יחד הם כדקל אחד. ושוב, מעשה באחד שאמר, תנו לפלוני בית המחזיק 100 קדין, שאפשר להכניס לתוכו 100 קדין, ונמצא הבית שיש לזה המצווה מחזיק 120, ואמרו חכמים, זכה בבית זה, שהדברים מראים שכוונתו לזה הייתה, שכל הנותן בעין יפה נותן, בנדיבות, ולכן אין לומר שהתכוון לתת רק חלק מהבית, וכן כל כיוצא בדברים אלו. הלכה כף ג', שכיב מרש אמר תנו לבני שקל בכל שבת, בכל שבוע, או שאמר אל תיתנו להן אלא שקל, ונמצא שאין מספיק להם אלא סלע, 2 שקלים בכל שבת, תנחו בהוצאה יותר מדי, כלומר שלא יגדילו וירחיבו את ההוצאות השבועיות שלהם, אלא יחיו בצמצום. הלכה כ"ד, שכיב מרע שציווה ואמר, אה תספדו, ביקש שלא יספידו אותו, אין סוף דין אותו, שהספד כבוד המתו, ורשאי למחול על כבודו. אל תקבירו מנכסיו, אין שומעים לו שיחוס על ממון בניו, ויפיל עצמו על הציבור. אינו רשאי להטיל את הוצאות קבורתו על הציבור במקום על יורשיו, שאסור להניחו בלא קבורה, ואפילו אם ציווה שלא יקברו כלל, אין שומעים לו, אלא כופין את היורשים לקוברו מנכסיו. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין, הלכות שחייה ומתנה בפרק י"א. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, הלכות שחייה ומתנה בפרק 12. הלכה א' אומר הרמב״ם, שכיב מרע שאמר, בני פלוני ירשני, וכל זה כשאין לו בן בכור, הרי זה יורש אותו לבדו, ודווקא שאמר בעל פה, ולא ירשו שאר הבנים. וכן אם אמר על בת בין הבנות, או אח בין האחים, או שאר היורשים, ששווים זה לזה בירושה, דבריו קיימין. הלכה ב', אבל הבריא אין דבריו קיימין. שמן הפסוק והיה ביום הנחילו את בניו, נלמד שיש אפשרות לאב להחליט כיצד להנחיל את הירושה בין בניו דווקא, סמוך למיטתו, וכל זאת אם אמר בלשון ירושה, אך בלשון מתנה דבריו קיימים. הלכה ג', שכיב מרע שאמר נכסה לפלוני ואחריו לפלוני, אין לשני אלא מה ששייר ראשון, הראשון נהנה מהנכסים ולאחר מותו יזכה בהם השני. הלכה ד', ואם היה הראשון ראוי ליורשו, כגון שהיה בן מכלל הבנים, אין לשני כלום, ואם מת הראשון, יורשיו זוכים בנכסים, שכל לשון מתנה ליורש, הרי כי לשון ירושה, וירושה אין לה הפסק, ואף על פי שאמר, ואחריך לפלוני. ירושה אינה כמתנה שאפשר להגביל אותה בזמן, מפני שהיורש עומד במקום המוריש ומחליף אותו, וממילא ירושה שייכת לו באופן מוחלט. הלכה ה', אבל הבריא שנתן מתנת בריא על דרך זו, וכתב לזה נכסי לך ואחריך לפלוני, אין לשני אלא מה ששיהיה ראשון, בין שהיה ראשון ראוי ליורשו, בין שלא היה ראוי ליורשו. שהרי הבריא אינו יכול לתת למי שרוצה בתורת ירושה, אלא רק בתורת מתנה. ואפילו כשנתן ליורשו, הרי זו מתנה שיש לה הפסק. הלכה ו', שכיב מרע שאמר נכסי לך ואחריך לפלוני, והיה ראשון ראוי ליורשו, הוא פירש ואמר, השני קונה מה ששיער הראשון, תנו בני שקל בכל שבת, ולאו משום ירושה אני נותן להם, ונשאר מן הנכסים אחר מותם יהיה לפלוני, אין נותנים להן אלא שקל, אף על פי שאינו מספיק להן. הלכה זין, נכסי לפלוני ואחריו לפלוני, מת ראשון, קנה שני, מת שני, הרי אלו של יורשי השני, מת השחי הראשון, הרי הנכסים שלו איבד את זכותו וממילא גם יורשיו לא יזכו. הלכה ח', אף על פי שאין השני אלא מה ששיער הראשון, אסור לראשון למכור וליתן גופן. אסור לו למכור ולתת במתנה את גוף הנכסים, אלא אוכל הפירות עד שימות ויזכה השני, שהרי הנותן רצה שהשני יזכה בהם אחריו. הלכה ט', ואם עבר הראשון ומחר ונתן במתנה, אין השני מוצאים יד על הכוחות, שאין לשני לא מן הגוף ולא מן הפירות, אלא נשאר. מה שהראשון ישאיר אחריו, וכאשר הראשון מחר או נתן, הרי לא ישאיר אחריו דבר. וכל המשיא יצא לראשון למכור, נקרא רשע. ואפילו היו בהם עבדים והוציאן הראשון לחירות, ובכך עבר לאיסור, או כלים והסיין תכריך למת, ובכך הסרם בהנאה, מעשיו קיימין. הלכה י' במה דברים אמורים? בשמחה הראשון או נתן מתנה לאחרים. אבל אם נחרן הראשון או נתנן מתנה לבנו או לאחד מיורשיו, לא עשה כלום. מכיוון ששינה מדבריו המפורשים של הנותן, שהרי הנותן אמר לו אחריך לפלוני, כדי לשלול את יורשיו, כלומר שלאחר מותך יקבל דווקא פלוני ולא יורשיך. וכן, אם נתנן במתנת שכיב מרע אפילו לאחרים, לא עשה כלום, שאין מתנת שכיב מרע קונה אלא לאחר מיתה, וכשימות יקנה השני. כבר קנה השני לפני המקבלים במתנת שכיב מרע, מפני שהמקבלים קונים מכוח מיטתו, ואילו השני קונה מכוח המתנה של הנותן שניתנה זמן רב קודם לכן, אלא שהתעכבה עד שימות הראשון. הלכה י' א', היה חוב על הראשון או כתובת אישה, ובאו לבית דין להיפרע מנכסים אלו, המלווה או האישה רוצים לגבות מהנכסים שהנותן אמר להם אחריך לפלוני, אף על פי שהראשון קיים, אין בית דין מגבין אותן מגוף הנכסים, שאסור לראשון למכור או לתת את גופם, אלא מן הפירות בלבד, שמין להן. יכולים ליהנות מהנכסים על חשבון החוב, כל עוד הראשון חי, ואחרי שמת, ייטול אותם השני. מת הראשון, ובא בעל חובו ואשתו לגבות מנכסים אלו, אין מגבין להם כלום, אפילו הסייען הפותיקי, ייחד אותם לפירעון החוב, או שיחדן לאשתו בכתובתה, אינן גובים מנכסים אלו כלום, אלא הרן של שני. הלכה י' ב', שכיב מרע שאמר לאישה פנויה נכסי ליך ואחרייך לפלוני, ועברה וניסית, בא לוקח הוא. דינו כמו קונה שבשעת הנישואין זוכה בנכסים שהביאה אימה, ואין השני מוציא מיד הבעל. הייתה אשת איש כשנאמר לה ואחרייך לפלוני, השני מוציא מיד הבעל. שלאחר מותה אין בעלה זוכה בנכסים, אלא הם עוברים לשני. שכיוון שזכת בנכסים על תנאי זה, כשהיא נשואה, שאחריה יזכה בהם פלוני, נמצא כאילו אמר לה בפירוש, אחרייך יקנה פלוני, לא הבעל. לפיכך, אם אחרי נכסים אלו כשהיא תחת בעלה, ומתה תחת בעלה, יעמדו נכסים ביד הלוקח. שאם יוציא בעל מיד לוקח מפני שמחה כשהיא נשואה, הרי השני מוציא מיד הבעל, שהרי הנותן התכוון להקנות לשני ולא לבעל כאמור בפסקה הקודמת, והלוקח חוזר ומוציא מיד השני, שהרי מכרה לו, ואין לו אלא מה ששייר ראשון. אין לשני אלא מה שהראשון השאיר אחריו, וכאשר הראשון מכר, הרי לא השאיר דבר. ואין בשלושתן מי שרוצים ממון אלא לוקח, ולפיכך תעמוד בידו. מכיוון שאפשר להוציא את הנכסים מיד כל אחד מהשלושה ואין לדבר סוף, קבעו חכמים שהנכסים יישארו בידי הקונה, מפני שהוא היחיד ששילם עבורם. מעשה באחד שאמר נכסי לאימי ואחריה ליורשי, והייתה לו בת נשואה, ומתה הבת בחיי הבעל ובחייהם אביה, ואחר כך מתה הזקנה, אמו של הנותן, ואמרו חכמים, אין הבעל יורש אותן הנכסים, מפני שהן רואים לאשתו ולא זכת בין האישה, אלא אחר שמתה. שהבעל זוכה רק בנכסים שהיו מוחזקים בידי אשתו בחייה, ואינו זוכה בנכסים שהייתה ראויה לקבל בחייה ולא קיבלה בפועל. אבל, אילו הניחה הבת בן או בת היו יורשים הנכסים, שמשמע יורשי, אפילו יורשי יורשיו, כאשר אמר ואחריה ליורשי, יש להניח שכוונתו גם ליורשי יורשיו. ואילו אמר, וכשתמות הזקנה הרן לביתי מעכשיו, היה הבעל יורש אותן אחר מיטת אשתו, מפני שזכתה בהם האישה בחייה. הלכה י' ג', הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, שיזכה בהם הבן לאחר מיטת האב, הרי הגוף של בן מזמן השטר, גוף הנכסים שייך לבן החל מהתאריך הכתוב בשטר, אף על פי שהאב עדיין חי, שהתאריך שבשטר מוכיח שקנה לו מאותו הזמן. והפירות לאב עד שימות, זכות השימוש בנכסים נתונה לאב, שהרי כתב לבנו שיזכה רק לאחר מותו. לפיכך, האב אינו יכול למכור מפני שהן נתונים לבן, והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב. מת האב והניח פירות מחוברים לקרקע, הרן של בן, מפני שדעתו של אדם קרובה אצל בנו, היו תלושין או שיוגיעו להיבצר, כלומר שיבשילו כל צורכם ואינם צריכים עוד לקרקע, והרן כתלושין, הרן של יורשין. עבר האב ומחר מחורין עד שימות, וכשימות האב מוציא הבן מיד הלוקח. ואם היו שם פירות מחוברין, שמין אותן ללוקח, מעריכים את שוויים. ונותן הבן דמיהן, היו תלושין או שהגיעו להיבצר, הרן של לוקח. עבר הבן ומחר, אין ללוקח כלום עד שימות האב, מחר הבן בחיי האב ומת הבן ואחר כך מת האב, כשימות האב יקנה הלוקח. הגם שהבן שמחר לא זכה מעולם בזכות השימוש בנכסים, שאין לאב אלא פירות, וקניין פירות אינו כקניין הגוף. כלומר, זכות השימוש בנכסים שהייתה לאב, אין משמעותה קניין בגוף הנכסים, אלא גוף הנכסים שייך לבן כבר בחיי האב, ולכן מכירת הבן תקפה. הלכה י"ד, מתנת בריא שכתוב בה מהיום ולאחר מיטה, הרי כמתנת שכיב מרע, שאינה קונה אלא לאחר מיטה, שמשמע דברים אלו שאף על פי שקנה הגוף מהיום, אינו זוכה בו ואוכל פירות אלא לאחרי מיטה. אינו רשאי להשתמש במתנה וליהנות ממנה, אלא לאחר מיטת הנותן. הלכה ט"ו, שטר מתנה שכתוב בו שיקנה פלוני שדה פלונית לאחר מיטה, בין שהיה בשטר קניין, בין שלא היה בו קניין, כיוון שכתוב בו זמן, ובזמן זה חי היה, תאריך כתיבת השטר מופיע בשטר, ובזמן זה הנותן חי, הזמן מוכיח שמחיים יקנה לו, שיקנה לו את גוף השדה כבר בחיי הנותן, ואינו זוכה אלא לאחר מיטה, המקבל רשאי להשתמש בשדה ולאכול פירותיה, רק לאחר מיטת הנותן. שאילו היה בדעתו לקנות לו בשטר זה לאחר מיטה, שאין שטר לאחר מיטה. לא היה כותב בו זמן. שטר אינו יכול לפעול קניין לאחר מיטת הנותן. לפיכך, אף על פי שאין כתוב בו מהיום ולאחר מיטה, קונה לאחר מיטה. וזה שכותבין בכל המתנות והממכרות מעכשיו, ואף על פי שיש בשטר הזמן, הגם שמופיע בו תאריך הכתיבה שמוכיח שהקנה מעכשיו, להרוויח הדבר ליתר ביטחון, כותבין כן, ואף על פי שאינו צריך. הלכת את זין, בריא שנתן מתנה וכתב בשטר בחיים ובמוות, הרי זו מתנה גמורה מחיים, שהרי כתוב בא בחיים, וזה שכתב ובמוות, כמו שאומר מעתה ועד עולם, וכמו נויה שטר הוא זה, לשון נאה כדי שהשטר יהיה רשמי ומכובד. הלכה י"ז, הצדיקים הגמורים ואנשי מעשה לא יקבלו מתנה מאדם, אלא בטוחים בהשם ברוך שמו, לא בנדיבים, והרי נאמר, ושונא מתנות יחיה. בריך חמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את פרק י"ב בהלכות זכייה ומתנה, והפרק החותם את הלכות זכייה ומתנה, לדי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה תקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.